שלום וברכה, מסכת יבמות דף קכ"ב, הדף האחרון של המסכת. אנחנו מתחילים בדף קכ"א עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. הגמרא ממשיכה לדון בעדויות של עובדי כוכבים המסיחים לפי תומם על אדם שמת. ואומרת הגמרא, ההוא עובד כוכבים, דהוי כאמר לי לישראל, שתפס איזה ישראל ואמר לו, כתול אספסטה ושדי לחיווי בשבתה, תקצוץ שחת כמאכל לבהמותיי בשבת, והיא לא תעשה את זה, אז קטילנה לך, אני אהרוג אותך כדי קטילנה לפלוני בר ישראל. כמו שהרגתי את פלוני ישראלי אחר, דאמר לי שאמרתי לו בשל לי קדרה בשבת, ולא בשילי, והוא לא רצה לבשל לי את הקדרה בשבת, וקטילתי, והרגתי אותו. מספרת הגמרא ששמע דוויטו, שמע אשתו של אותו פלוני בר ישראל, שעליו אמר העובד כוכבים שהוא הרג אותו, ועתי לקמד, הבאיי, בא לפני הבאיי, ורצתה לקבל ממנו היתר נישואים. שהיתה, השהה אותה הבאיי, ולא נתן לה פסיקה, הפכנו תף, למשך זמן של תלת הרגלי. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים, או שהכוונה שהוא השהה אותה שלושה רגלים, כי היו תלמידי חכמים נקבצים לשמוע דרשה של הלכות פסח בפסח, ורצה אביי שהיא תשאל את השאלה הזאת מקיבוץ תלמידי החכמים. פירוש שני מביא רש"י שהוא מצא בתשובות הגאונים, שכל מקום שכתוב רגלי דאמוראי, הכוונה ליום שמת בו אדם גדול, וקובעים אותו לכבודו, איזשהו סוג של הילולה. ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום, היו מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו, ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם. והבאי אישה אותה לאותה הילולה קרובה, כדי ששם היא תשאל את השאלה. וכנראה שלא הכריעו לה בשאלה, כי אומרת הגמרא שאמר לה רבדה בר אהבה, זי לקמי דרב יוסף, לכי תציע את שאלתך לפני רב יוסף, דחריף סכינה, שיש לו לב פתוח בסברה, והוא יפשט את שאלתך. אז לקמי, הלכה אישה לפני רב יוסף, ואכן, פשט מהמתניתה, הוא פשט לתשובה מהתוספתה במסכת מאי, ששם כתוב, עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר פירות הללו של אורלהן, של אזקהן, של נטרוויהן, לא אמר כלום. והסיבה, כי לא נתכוון אלא להשביח מקחו. זאת אומרת, עומד לו הגוי בשוק, ומכריז על הסחורה שלו דברים שהוא חושב שימשכו לקוחות. אז הוא אומר שהפירות הם של אורלה, שזה פירות נטיעה של עץ צעיר, והם יותר משובחים מפירות של אילן זקן. והוא לא יודע שפירות אורלה אסורים באכילה. או שהוא אומר שהפירות הם של אזקה, ואומר רש"י שהכוונה מפרדס מעוזק וגדר סביב לו לשומרו. ומדובר בשנה שביעית, אבל מקשה רש"י, איזה איסור יש בדבר? שהרי אם עבר זמן הביור של הפירות, אז זה לא משנה אם זה מהמשומר, ולא משנה אם זה מן המופקר, הרי הפירות הללו אסורים. ואם זה קודם זמן הביור, אז בין מן המשומר, בין מן המופקר, הפירות מותרים. ולכן אומר רש"י שיש פירוש שנראה לו שהוא הנכון, שאזקה זה שם עיר בארץ ישראל, ופירותיה של אותה עיר היו משובחים, וכנראה מדובר שהעובד כוכבים נמצא בחוץ על הארץ, והוא רוצה לשבח את הפירות ולהגיד שמאזקה הבאתי את הפירות. וכן אם הוא אומר שהפירות הם נטע רווי, שזה על אותו רעיון שהוא אמר פירות אורלה, שהוא רוצה להודיע שזה פירות של עץ צעיר, שיותר משובחים מפירות של אילן זקן. אומרת התוספתא, שהוא כאילו לא אמר כלום, דהיינו, הוא לא אוסר אותם באכילה, כי אנחנו לא מאמינים למה שהוא אמר, אלא הולכים אחר הרוב, והוא כנראה משקר, והוא רק רוצה להשביח את מקחו. ופשט רב יוסף לאותה אישה, שלא ניתן להוכיח מדברי הגוי שאכן בעלה מת, כי כנראה העובד כוכבים רוצה רק לאיים על הישראל שיקצור לו מספו לבהמותיו בשבת, והוא כנראה שמע שלא מצאו את אותו אדם, ולכן הוא מאיים עליו על ידי זה שהוא אומר שהוא הרג אותו. וממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא, אבא יהודן איש ציידן אמר, מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך, ובא עובד כוכבים ואמר, חבל על היהודי שהיה עמי בדרך שמת בדרך וכבר טיב, והסיעו אשתו של אותו יהודי, על פי דברי העובד כוכבים. ושוב מעשה בקולר בחבורה של בני אדם שהיו מהלכים לאנטיוכה, ובא עובד כוכבים אחד ואמר, חבל על קולר של בני אדם אלו שמתו וכברתים, ועל סמך דברים אלו והסיעו את נשותיהם. ושוב מעשה ב-60 בני אדם שהיו מהלכים לקרקום ביתר, כלומר שהם הלכו לעיר ביתר כשהיא הייתה במצור, ובא עובד כוכבים ואמר, חבל על 60 בני אדם שהיו מהלכים בדרך ביתר שמתו וכברתים, ועל סמך דברים אלו והסיעו את נשותיהם. תיאור שמאוד מזכיר את זה ניתן למצוא לגבי שיירת הלמד ה. 35 לוחמים המשיכו לעבר גוש עציון ששיבה לעזרתם. הם לא הגיעו לגוש עציון בבוקרו של יום וב, ה' בשבט תש"ח. מגוש עציון נשלחו חוליות חיפוש, ובשבת הגיעו רסיסי שמועות ממקורות ערביים על קרב בערי חברון בו נהרגו עשרות לוחמים יהודיים ובחורה אחת. וכך כתוב ביומן כפר עציון. בשעות אחר הצהריים שהו אצלנו שני חיילים בריטים שהביאו דלק. הם סיפרו כי ערבים העובדים במחנה שלהם בתלפיות שוחחו ביניהם על דבר 50 יהודים שנהרגו בערי יהודה. העברנו את הידיעה לירושלים. מירושלים הודיעו כי מקורות ערביים מסרו על דבר גופות יהודים שנמצאו בין ג'אבה לצוריף. במוצאי שבת מסר רדיו ירושלים פרטים על מחלקת התגבורת שאנשיה נהרגו. תדהמה אחזה את כל האנשים. ההרגשה הכללית הייתה כי הם נפלו בחושם לעזרתנו, ואנו לא ידענו על הקרב בו הוכרעו ולא יכולנו לצאת לעזרתם. בצוריף, בערב בא הרופא אבו לאו מחברון, ומסר שיש לו הרבה פצועים והוא רוצה להעבירם לבאר שבע. כולם היו ערבים. שמעתי מהפצועים שהיה קרב. בשבת בבוקר עם שחר הלכנו לצוריף. בתחילה לא סיפרו לנו ערבים מאומה, פרט לכך שהיו צרות, אולם אחר כך התחילו לספר, והיו אף שני רועים ערבים שלקחו אותן. גביעות הלמד אי זו על ידי חבריהם לנשק שהגיעו באותו לילה. רב אריה לוין היה שותף בזיהוי ובקבורה. הם נקבעו בבית הקברות בכפר עציון ביום שני ח' בשבט, וארבעה חודשים לאחר נפילתם, בימים ד' ה' באייר תש"ח, נפל גוש עציון בקרב, ובאותה שעה קמה מדינת ישראל. בחודש חשוון תש"י נערך מבצע ליקוט עצמות. חללי גוש עציון ובהם הלמד ה' נאספו, פונו מקברותיהם והובאו למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים. אבל תרשים הקברים ובו ציון שמות למדי החללים שנקברו בכפר עציון עבד בקרבות. לקראת הבאתם למנוחת עולמים בירושלים נערך זיהוי מחודש ולא הצליחו לזהות כתריסר מהנופלים. לבקשת המשפחות השכולות הם זהו באמצעות גורל הגרה שנערך על ידי רב אריה לוין על פי מסורת יהודית עתיקת יומין. ואומרת המשנה, מעידים העדים שהם זיהו אדם שמת, אפילו אם זה היה לאור הנר ולאור הלבנה. ומסיעים על פי בת קול, שאם שמעו בת קול שצועקת פלוני מת ולא ראו שם אדם, ניתן על בסיס זה להסיע את אשתו. ואומרת המשנה, מעשה באחד שעמד על ראש ההר ואמר איש פלוני בן פלוני ממקום פלוני מת, הלכו לשם לראש ההר ולא מצאו שם אדם, ובכל זאת והסיעו את אשתו. ושוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני, נשכני נחש והרי אני מת. והלכו אחר כך ולא הכירו, דהיינו שלא הצליחו לזהות את גופתו, ובכל זאת והלכו והסיעו את אשתו. ואומרת הגמרא לעניין פסיקת הלכה, שאמר רבא בר שמואל תנא, שנינו בתוספתא של מסכת נזיר, בית שמאי אומרים אין מסיעים על פי בת קול, ובית הלל שהלכה כמותם אומרים מסיעים על פי בת קול. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה בא רבא בר שמואל לחדש לנו? והרי מתניתין היא, שהרי במשנתנו זה לא נאמר בשם בית הלל, ויש כלל שאומר הלכה כסתם משנה. אז למה היה צריך רבא בר שמואל לומר שזו שיטת בית הלל כדי להשמיע לנו שכך הלכה? תרצת הגמרא הקמשמלן, רבא בר שמואל בא להשמיע לנו דאם משתכחת סתמה, שאם נמצא מקור תנאי ששנוי בסתם, שהוא אומר דאין מסיעין על פי בת קול, שלא נטעה לומר שהלכה כסתם משנה, כי זה שיטת בית שמאי היא. ציטוט מהמשנה, והלכו ולא מצאו. מקשה הגמרא ודילמה שד הווה, אולי הדמות שראו על ראש ההר זה לא היה אדם אלא שד, ואיך סמכו על דבריו והסיעו את אשתו של אותו אדם? עונה על כך אמר רב יהודה אמר רב, מדובר שראו לו דמות אדם כשהוא עמד שם על ראש ההר וצעק. מקשה על כך הגמרא, אינהו נמי דמו, הרי גם השדים דומים לבני אדם, ולכן זה שראו לו דמות אדם לא אומר שזה לא היה שד. עונה הגמרא, דחזו לי בבואה, שהם הבחינו שלדמות הזאת היה צל. ושוב שואלת הגמרא, ואינהו נמי איתלו בבואה, הרי גם לשדים יש צל. מתרצת הגמרא, דחזו לי בבואה דבבואה, שהם ראו שלאותה דמות היה צל צילו. והכוונה, כשיש מספר מקורות של אור על חפץ מסוים, אז לאותו חפץ יש צל חזק וצל חלש, ובבואה דבבואה זה הצל החלש. מקשה הגמרא, ודילמה לדידו איתלו בבואה דבבואה, אולי גם לשדים יש בבואה דבבואה. עונה על כך אמר רבי חנינה, אמר לי יונתן שידה, יונתן השד, שלשדים בבואה איתלו יש להם, אבל בבואה דבבואה לאיתלו אין להם. ולכן היה ברור לאותם אנשים שמי שצעק בראש ההר לא היה שד. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודיל מצרה הווי, אולי זה לא היה שד, אלא שאותו אדם נשא אישה במקום אחר, והיא באה לקלקל את אשתו הראשונה, והיא זאת שצעקה שם בראש ההר והלכה לה. ואם כך, אז נחשוש שהבעל עדיין בחיים. מתרצת הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, שנינו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שבשעת הסכנה כותבים ונותנים, אף על פי שאין מכירין. הוא מסביר רש"י, בשעה שאדם מסוכן, כגון מי שהיה מושלח בבור, ואמר, כל מי ששומע את קולו יכתוב גט לאשתו, אז על פי זה כותבים ונותנים את הגט, וסומכים על זה בכל דבריו שאומר, כגון שמעיד על עצמו, אני הוא פלוני בן פלוני, וזה למרות שאין לנו זיהוי ודאי שאכן הכל בתוך הבור שייך לאותו אדם. וזו דוגמה לשעת סכנה, שאם לא תאמין לזה שמעיד, לא תמצא אחר ותשב האישה אגונה. ולכן התירו חכמים לסמוך על עדות כזאת כדי להתיר את האישה. ואומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, כשירדתי לנער דעה לעבר השנה, מצאתי נחמיה איש בית דלי, אמר לי, שמעתי שאין מסיעים את האישה בארץ ישראל על פי עד אחד, אלא היחיד שסובר כך זה יהודה בן בבא. ואומר רבי עקיבא, ונומיתי לו כן הדברים, שאישרתי לו שאכן כך. הוא ממשיך רבי עקיבא ומספר, שאמר לי נחמיה איש בית דלי, אמור להם משמי, אתם יודעים שהמדינה משובשת בגייסות, ולכן אני לא יכול לבוא אצלכם ולהעיד את מה ששמעתי, ולכן אני מעיד דרך זה שאני מספר את זה לרבי עקיבא, שמקובלני מרבן גמליאל הזקן, שמסיעים את האישה על פי עד אחד. ואומר רבי עקיבא, וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבן גמליאל, שמח לדבריי, ואמר, מצאנו חבר לרבי יהודה בן בבא. ומתוך הדבר הזה נזכר רבן גמליאל שנהרגו הרוגים בתל ארזה, וכנראה מדובר על חירבת ארזה שהיא היום פארק טבע עירוני קהילתי בגילו, והסיר רבן גמליאל נשותיהן על פי עד אחד. ומאותו זמן אומרת המשנה, והוחזקו להיות מסיעים את האישה על פי עד אחד, אפילו אם מדובר על עד מפי עד, או מפי עבד כנעני שהוא פסול לעדות, או מפי אישה, למעט אותם חמש נשים שאמרה המשנה בדף קי"ז שהן חשודות לשקר בדבר הזה, או אפילו מפי שפחה, כנענית שהיא פסולה לעדות על דברים אחרים. אבל רבי אליעזר ורבי יהושע אומרים, אין מסיעים את האישה על פי עד אחד, וגם רבי עקיבא אומר, לא על פי אישה ולא על פי עבד ולא על פי שפחה ולא על פי קרובים. ומקשה הגמרא, וסבר רבי עקיבא לומר שעל פי עדות אישה לא מסיעים אישה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, שרבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא, שאישה נאמנת להביא גיטה ממדינת הים, ואף על פי שצריכים אנו להאמין למאמר פיה שהיא צריכה להגיד בפני נכתב ונחתם, בדיוק כמו שאם אדם כשר היה מביא את הגט ממדינת הים, הוא היה צריך לומר בפני נכתב ונחתם. והוא לומד את הדברים מקל וחומר. ומה חמש אנשים שמנתה המשנה בדף קי"ז, שאמרו חכמים שאין נאמנות לומר? מת בעלה, ובכל זאת אמרנו בגמרא בגיטין שאותן חמש נשים נאמנות להביא גיטה ממדינת הים. אז זו האישה עצמה שנאמנת לומר מת בעלה, אין עוד דין שנאמנת להביא גיטה, ונקבל את הגט כגט כשר על בסיס מה שהיא אומרת בפני נכתב ונחתם. עד לפה לשון הברייתא, ומדייק את הגמרא שדווקא אותם חמש נשים שאמרו חכמים במשנה בדף קי"ז הוא דלא מהמני, שהן לא נאמנות להעיד שמת הבעל, אבל אישה בעלמא מהמנה. אבל אישה סתם שאינה מהחמש נשים הללו כן נאמנת לומר שהבעל מת. ואם כך, דברי רבי עקיבא בברייתא סותרים את דברי רבי עקיבא שבמשנה אמר שלא מסיעים על פי עדות אישה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, כאן במשנה שלנו דעת רבי עקיבא זה קודם שהחזיקו חכמים את ההלכה שמסיעים על פי עד אחד, וכאן דברי רבי עקיבא בברייתא לאחר שהחזיקו חכמים את ההלכה שאומרת שמסיעים על פי עד אחד. ואז חזר בו רבי עקיבא והסכים לדעתה, ואומרת המשנה, אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, והרי מעשה היה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים, וחלה אחד מהם, והביאו בפונדק, ובחזרתם לפונדק אמרו לפונדקית, איה חברנו, נומית אמרה להם, מת וכברתיו, והסיעו את אשתו על בסיס דבריה, ולא תהה כהנת כפונדקית? הוא מסביר רש"י, כלומר, וכי לא תהה בת ישראל או כהנת מיוחסת, נאמנת לפחות כמו הפונדקית זו הגרועה? והגמרא תפרש מה הגריעות שהייתה באותה פונדקית. אמר להם רבי עקיבא, שליך שתהיה כפונדקית, אז אכן תהיה נאמנת. מסביר רש"י, כלומר, לכשימצא דבר זה אמת שהאמינו את הפונדקית, אז אני אסכים שאכן בת ישראל או כהנת מיוחסת תהיה נאמנת לפחות כמותה. שהרי לא עליה סמכו, אלא היא לפי תומה השיחה, ובנוסף הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו. אז כמו שהאמינו לה על בסיס הסימנים שהיא נתנה, כך נוכל לסמוך על בת ישראל או כהנת מיוחסת, רק אם בנוסף לעדותם הם יביאו סימנים. הפכנו דף ושואלת הגמרא, מה יקריאו את הפונדקית? שהרי לשון המשנה הייתה ולא תהיה כהנת כפונדקית? כלומר, שעדות של בת ישראל או כהנת מיוחסת תהיה לפחות נאמנת כמו הפונדקית הגרועה. אז מה החיסרון שהיה באותה פונדקית? היה על כך אמר רב כהנה, שאותה פונדקית עובדת כוכבים הייתה, ומשיחה לפי תומה הייתה, שאמרה להם זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שכבר טיב בו. וסייעת לתשובת רב כהנה, וכן טני, שכך גם שנה אבא ברי דרב מניום מברכיה, שאותה פונדקית עובדת כוכבים הייתה, ומשיחה לפי תומה הייתה, שאמרה זה מקלו וזה תרמילו וזה קבר שכבר טיב בו. שואלת הגמרא, איך זה מסתדר עם לשון המשנה? שהרי, איה חברנו כאמרי לה, הם שואלים אותה, איכן חברנו? אז למה זה נחשב שהיא משיחה לפי תומה? מסבירה הגמרא, שכיוון דחזיתנו, שכשאותה פונדקית ראתה את האנשים הללו מגיעים לפונדק, מיד בחיה בכתה, ואז הם אמרו לה, איה חברנו, ואז היא אמרה להם, מת וכברתיו. כך שזה שהיא התחילה לבכות לפני שהם שאלו אותה, מגדיר את מה שהיא אומרת כמשיחה לפי תומה. וממשיכה הגמרא, תנור הבנן שנור רבותינו בברייתא, מעשה באדם אחד שבא להעיד על האישה לפני רבי טרפון. אמר לו רבי טרפון, בני, איך אתה יודע בעדות אישה זו? אמר לו אותו האיש, אני והוא היינו הולכים בדרך, ורדף אחרינו גייס, דהיינו חיילי אויב, ונתלה אותו האיש באיחור של זית, ופשחו, והוא תלש את הענף מהזית, והחזיר על ידי הענף הזה את הגייס לאחוריו. אמרתי לו, אריה, אתה גיבור כמו אריה, יישר כוחך. אמר לי אותו האיש, מנין אתה יודע שאריה שמי? שאכן כך קוראים אותי בעירי, יוחנן ברבי יהונתן, אריה, דמכפר שיחיה. וכנראה מדובר על שיחין, שהייתה עיירה יהודית מרכזית בגליל התחתון בימי בית שני בתקופת המשנה והתלמוד, והיא מזוהה כיום באתר ארכיאולוגי ששוכן בין ציפורי ובין כביש 77 ממערב ליישוב הושעיה. ומצאו שם שרידים מרשימים של תעשיית כדרות וכן שרידי בית כנסת. משמעות המילה שיחין היא מאגרי מים ארוכים ופתוחים. הוא ממשיך אותו העד ומספר לרבי טרפון שלימים חלה אותו האיש ומת, והסיר רבי טרפון על בסיס דבריו את אשתו של אותו האיש. מקשה הגמרא, ורבי טרפון לא באי, הוא לא מצריך דרישה וחקירה של העדים? והתניה והרשנינו בברייתא, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון להעיד עדות על אישה שמת בעלה. אמר לו רבי טרפון, בני, איך אתה יודע עדות זו? אמר לו, אני והוא היינו הולכים בדרך ורדף אחרינו גייס, ונתלה אותו האיש בייחור תאנה ופשחו, ותלש ענף מהתאנה, והחזיר את הגייס לאחוריו על ידי ענף התאנה, ואמרתי לו, ישר כוחך אריה, דהיינו שאתה גיבור חיל ולב אריה יש לך. אמר לי, יפה כיוונת לשמי, שכך קוראים אותי בעירי, יוחנן בן יונתן אריה דמכפר שיחיה, ולימים חלה ומת, ומכאן אני יודע את שמו. אמר לו רבי טרפון לאותו אדם, לא כך אמרת לי, יוחנן בן יונתן דמכפר שיחיה, אריה? הוא מסביר רשי שרבי טרפון היה דורש וחוקר את העד, אולי יהפוך את דבריו. לא כך אמרת לי, דמכפר שיחיה, ואז את המילה אריה, שהכפר היו קוראים אריה, ולא את אותו האיש. אבל העד לא מתבלבל, אמר לי לא, אלא כך אמרתי לך, יוחנן בן יונתן, שהוא נקרא אריה, והוא דמכפר שיחיה. ודקדק עליו רבי טרפון שניים ושלושה פעמים, והעד לא התבלבל וכיוון את דבריו, ועל בסיס עדותו והסיר רבי טרפון את אשתו. ולכאורה זה סותר את המקרה הראשון ששם כתוב שהסיר רבי טרפון את אשתו בלי דרישה וחקירה. מתרצת הגמרא, תנאי, יש מחלוקת תנאים, האם צריך לדרוש ולחקור את העד כשהוא מעיד שמת בעלה של האישה דתניה, שכך שנינו בתוספתא, אין בודקים עדי נשים בדרישה וחקירה, זה דברי רבי עקיבא. רבי טרפון חולק ואומר שכן בודקים את העדים, אפילו שמדובר על עד אחד שמעיד להתיר אישה שמת בעלה. וכמו שנחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון, כך כנראה נחלקו הברייתות הקודמות, האם רבי טרפון סבר שלא צריך דרישה וחקירה, או שהוא סבר שצריך דרישה וחקירה. הוא מבאר את הגמרא וכמפלגי, בנקודת המחלוקת, זה בדברי רבי חנינה. דאמר רבי חנינה, דבר תורה, מדין תורה, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה וחקירה, שנאמר, נקרא בפנים, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. מזה שנקטה התורה, משפט אחד יהיה לכם, ועשתה השוואה בין דיני ממונות לדיני נפשות, אז כמו שמצאנו בדיני נפשות שכתוב, ודרשת וחקרת היטב, אז הוא הדין שצריך גם בדיני ממונות לחקור היטב את העדים. אבל אם כך, ומה טעם אמרו חז"ל, שבדיני ממונות אין צריכים לחקור את העדים בדרישה וחקירה היטב, כדי שלא תינול דלת בפני לווין, שגם ככה קשה לבן אדם להלוות כסף, ואם נאמר לו שכאשר הוא מביא עדים כדי לקבל חזרה את ההלוואה, אנחנו הולכים לחקור את העדים היטב, אז זה יכול לגרום לו שהוא לא ירצה להלוות. ושואלת הגמרא, ובמה יקה מפלגי? אז במה בדיוק נחלקו התנאים לאור דברי רבי חנינה? מסבירה הגמרא, מר סבר שזה התנא שאמר שרבי טרפון קיבל את העדות של העד ללא דרישה וחקירה, שכיוון דאיקה כתובה למשקל, שכיוון כשהאישה תינשא על פי העדות הזאת, הרי היא תיטול את כתובתה מנכסי הבעל שנפטר, שהרי כך כתוב בכתובה, כשתינשאי לאחר, תתלי מה שכתוב בכתובה. אז לכן, כדיני ממונות דמי, אנחנו מתייחסים לעדות הזאת כעדות בתחום של דיני ממונות, ולכן לא צריכים דרישה וחקירה על העדים. ומר סבר שזה התנא שאומר שרבי טרפון כן הצריך דרישה וחקירה של העד, שכיוון דקשרין אין אשת איש לאלמה, שכיוון שעל בסיס העדות הזאת הרי אנחנו מתירים אשת איש להתחתן, אז כדיני נפשות דמי, זו עדות שצריכה דרישה וחקירה כמו דיני נפשות, שהרי דין הבעל אשת איש למות בחנק, וממילא עדים כאלה צריכים דרישה וחקירה. מסיים את הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר פסוק בישעיהו, וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך. ובשעה טובה הדרן הלך פרק האישה בתרה וסליקה למסכת יבמות. וכדרכנו בקודש נקרא את נוסח הסיום ואחר כך נתחיל את המשנה הראשונה במסכת כתובות. הדרן הלך מסכת יבמות והדרה חלן, דעתן הלך מסכת יבמות ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת יבמות ולא תיתנה שמינן, לא באלמה הדין ולא באלמה דעתי. הדרן הלך מסכת יבמות והדרה חלן, דעתן הלך מסכת יבמות ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת יבמות ולא תיתנה שמינן, לא באלמה הדין ולא באלמה דעתי. הדרן הלך מסכת יבמות והדרה חלן, דעתן הלך מסכת יבמות ודעתה חלן, לא ניתנה שמינך מסכת יבמות ולא תיתנה שמינן, לא באלמה הדין ולא באלמה דעתי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותאימנו לעולם הבא. חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רף רם בר פאפה, רכיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, עדה בר פאפה, דרו בר פאפה. הרב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ופי אותם חבית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו, וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי, יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת יבמות, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד עולם, ותתקיים בי בהתהלכך, תרנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך, כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ונתחיל את המשנה הראשונה במסכת כתובות. בתולה ניסית ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי, שפעמיים בשבת, דהיינו פעמיים בשבוע, בתי דינים יושבים בעיירות ביום השני וביום החמישי. ולכן תקנו חכמים שבתולה תינסה ברביעי, כדי שאם היה לו טענת בתולים, היה משקיעים לבית דין. בעוד כעסו עליו, כי אם יהיה שהות בינתיים עד שהוא יגיע לבית הדין, יש לחוש שמה יתפייס ותתקרר דעתו, והוא לא יגרש אותה אלא יקיימנה, ויש חשש שמה היא זינתה תחתה ונאסרה עליו. ומתוך שיבוא לבית דין, הרי יצא הכל ויתפרסם הדבר, ואז יש סיכוי שיבואו עדים ויתברר הדבר. ואומר רש"י שהגמרא תקשה בהמשך, שאם בתי הדין יושבים גם ביום שני וגם ביום חמישי, אז מדוע בתולה נישאת רק ליום הרביעי, ולא תינשא באחד בשבת?